ההתמכרות היא קודם כל של ההורים בזה שהטכנולוגיה נתנה להם שקט. ברגע שאפשרנו למבוגר בבית להבין שהמכשיר שאצלו שמיועד על פי כל חוק שתרצו, הוא מיועד למבוגרים. אבל ברגע שההורים הבינו שברגע שהם ייתנו את המכשיר או פלטפורמה כזו או אחרת טכנולוגית לא לגיל הילדים שלהם, הם הרוויחו שקט, אותם הורים יתמכרו לשקט הזה. הם אלה שהתמכרו קודם. אחר כך העבודה בלגרום לילדים להיות מכורים, טוב, תשמעו, זה קל. זה באמת מה השיעור ראשון של כל מתכנת, ומהר מאוד הגיעו לזה.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את דוקטור מאירן בוניאל ניסים, מרצה ומומחית לפסיכולוגיה של האינטרנט.
אז התלבטתי איך לפתוח את החלק שלי בפודקאסט הזה היום, והחלטתי לשתף את המאזינים שלנו בוויכוח שהיה לנו גיא. אתה באופן לא מפתיע חשבת שחייבים להקדיש פודקאסט שלם להשפעות של האינסטגרם על בני נוער בעקבות התחקיר המצוין של הוול סטריט ג'ורנל, ואני מודה שאני מרגישה שקצת מצינו ושיש נושאים אחרים שהם לא פחות מעניינים. התחקיר מאוד קשה, אני לא אומרת, אבל כמה אפשר לצאת נגד צוקרברג ואיפה האחריות של החברה או אולי של ההורים של אותם בני נוער?
ענת, התחקיר הזה הוא עבודה עיתונאית מדהימה של קבוצה גדולה של עיתונאים שהצליחו לשים את היד על שורה ארוכה של מחקרים ומצגות פנימיות של הנהלת פייסבוק מהשנים האחרונות. ומה אנחנו רואים שם? שבמשך כל השנים האלה בהם גורמים חיצוניים, כמו למשל עיתונאים, תחקירנים, כמו למשל אנחנו במרקר, בשנים האלה שאנחנו מתיחים בפייסבוק האשמות חמורות, שהחברה הזאת זורעת הרס, מייצרת התמכרות, מביאה לכיתוב, ופייסבוק מכחישה את האשמות ונלחמת בהם. ומה אנחנו מגלים? שבתוך החברה, הם הרי היחידים שיש להם באמת את כל המידע, מידע שלנו מבחוץ אין, בתוך החברה יודעים שהכל נכון. הם יודעים בדיוק מה עושה האלגוריתם שלהם, מהם הנזקים האדירים שנגרמים. הם יודעים, הם מבינים, וכפי שאנחנו רואים בתוך התכתובות הפנימיות של הנהלת פייסבוק, הם נמנעים מלקחת צעדים שיכולים להקטין משמעותית את הנזקים שפייסבוק גורמת.
גיא, רגע, האחריות לכל מה שקורה בפייסבוק או באינסטגרם היא רק על צוקרברג? לאף אחד חוץ ממנו אין שום אחריות?
תראי, האחריות לדעתי היא בכלל לא של צוקרברג. האחריות היא של המוסדות הדמוקרטיים. כמו שאת יודעת, ודיברנו על זה הרבה פעמים בפודקאסט, אני לא מאלה שמאמינים בסיסמאות האלה של אחריות תאגידית. כלומר, בוא נגיד לצוקרברג נו נו נו, ואז הוא יקבל החלטות. צוקרברג ממקסם את הרווחיות שלו, תחת כללי המשחק שקובעים נקבעים במוסדות הדמוקרטיים, וכל פעם שהוא אומר אחריות תאגידית, אנחנו נפעל, אנחנו נתקן, אני מתנצל, אנחנו רואים בכלל שזה יחסי ציבור, זה לא עובד. ומתוך התכתובות הפנימיות שנחשפו על ידי הוול סטריט ג'ורנל לפני שבועיים, אנחנו רואים בפירוש שמה שההנהלה של פייסבוק מוטרדת ממנו, זה לא הנזקים הפוטנציאליים למשתמשים, אלא שוב ושוב אנחנו רואים שהדבר היחיד בעצם שמטריד אותם זה מקסום ההכנסות של החברה, שהחברה תמשיך לצמוח, וכמובן יחסי הציבור של החברה. הסאבסטנס, המהות, פחות מעסיקים אותם.
עדיין, גיא, יש אחריות אישית. אני לא מבינה איך מבחינתך היא בכלל לא קיימת. לי כאימא יש אחריות על הילד שלי.
כן, אז אני חושב שפייסבוק היא מונופול כל כך גדול ומשמעותי. נניח שמחר בבוקר את תגלי שיש השפעות שליליות כלשהן של וואטסאפ על כלל הציבור. אז מה, לא תשתמשי בוואטסאפ? תנסי, שנייה אחת, תשאלי את רפאלה גויכמן, שמיד כתב את התקשורת וההייטק שמצטרפת אלינו לשיחה, איך היא הרגישה שהייתה לה תקלה, שפייסבוק נתקע אותה בטעות או שלא בטעות מוואטסאפ. את חושבת שבאמת אפשר היום בעולם להגיד אני מתנתק מוואטסאפ? לא, וואטסאפ זה דבר שכולם משתמשים בו, זה הרי העניין, זה מונופול. אני רוצה לראות אותך אומרת לילדים שכל הכיתה וכל החבר'ה נמצאים באינסטגרם, לא, את לא תהיי באינסטגרם. לא, אני חושב שהגישה הזאת שלך, אני לא מקבל אותה. החברות האלה הפכו להיות מונופולים, והם עשו את זה גם בשיטות מאוד אגרסיביות כדי לוודא שיהיו מונופולים. פייסבוק זה חברה עם עוצמה אדירה, והיא עשתה מאמצים אדירים ובהצלחה, בדיוק כדי לגרום לכך שאת לא תוכלי, שלא יהיה לך צ'ויס, שלא תהיה לך בחירה. כל פעם שקם משהו שעשוי להיות חלופה לפייסבוק, פייסבוק פעלה כדי לחסל אותו.
אני לא אומרת תפסיקו להשתמש, אני אומרת תשתמשו בתבונה.
יש פערי אינפורמציה אדירים בין המשתמשים לבין מי ששולט באלגוריתם. אני רוצה להזכיר לך העניין הזה של תבונה, זה בעצם מה שחברות הסיגריות אמרו הרבה מאוד שנים. הם אמרו לא צריך לעשות רגולציה על סיגריות, אנשים הם אינטליגנטים, אנשים יכולים. ואז מה התברר? התברר שחברות הסיגריות פעלו כדי להפוך את הסיגריות ליותר ממכרות. זה בדיוק מה שפייסבוק וגוגל ואינסטגרם עושים. הם מעסיקים אלפי מהנדסים שכל הזמן שיפרו את האלגוריתם לאורך שנים כדי לגרום לכך שלא תהיה לך בחירה, שלא תהיה לך אחריות אישית, שאת תתמכרי לדברים האלה.
טוב, אני מציעה שנצרף לדיון שלנו שתי מומחיות לרשתות חברתיות. כל אחת מגיעה מכיוון אחר. הראשונה היא דוקטור מירן בוניאל נשיא, מרצה במכללת כנרת ובמכללת חיפה. היא חוקרת בתחום הפסיכולוגיה של האינטרנט. ורפאלה גויכמן, כתבת המדיה שלנו. מיד מתחילים. שלום אירן.
היי ענת.
אז שמעת את הדיון ביני לבין גיא, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל מה את חושבת.
וואו, קודם כל, היה מעניין מאוד לשמוע את שניכם, ויש לי המון שאלות עוד, כדי להבין לעומק את התפיסות שלכם. נראה לי שהדעה שלי נמצאת איפשהו בין לבין, במקום נוח באמצע ביניכם.
שזה אומר מה?
שזה אומר שאני חושבת שהתשובה להתמודדות עם הרשתות החברתיות והענקיות האלו מצד אחד, ומן הצד השני אותם ילדים, זה בעצם שיהיו שני כוחות שנאחד אותם, שזה מצד החינוך, אנחנו צריכים חינוך הרבה יותר אקטיבי, ואנחנו כן צריכים המון ביקורת כלפי אותן ענקיות, כדי שיהיה להם פחות נוח עם העשייה הזו, שכמו שגיא הגדיר אותה, הם רוצים רק לעשות כסף.
מי לא רוצה לעשות כסף?
מי לא רוצה לעשות כסף? אני, לאורך השיחה הכל כך מעניינת שהייתה ביניכם, עלה לי דווקא הנושא של הרכבים שלנו. הרי אנחנו רואים שהמכוניות משנה לשנה נעשות עם יכולת למהירות הרבה יותר גבוהה, והם עם רק יותר פונקציות שמסיחות את דעתנו בדרך, ונוכל להסתכל ולהגיד, תשמעו, הכבישים שלנו לא מותאמים לזה, וזה לא בדיוק מעודד נסיעה בטוחה בהכרח. הביקורתיות הזאת היא מה שמייצרת את ההכרח לוודא של הרכב יהיה מנגנונים לבטיחות, וזה משהו שהיום מעסיק מאוד את הקונה. מן הצד השני, שימו לב, שיש חינוך מתמיד לנהיגה בטוחה יותר. זאת אומרת שאנחנו חייבים תמיד לעבוד בהצלבה, כדי שהדברים יעבדו. המצב על הכבישים אצלנו לא מזהיר, אבל אותו דבר, אם נסתכל רגע על הרשתות החברתיות, אז יש לנו את התעשיות הגבוהות הללו, שאין להם יותר מדי רגולטורים, וביקורת יש, אבל רק לומר לכם, זה שפייסבוק מצאו אצלה כל מיני מסמכים, המחקרים האלה היו כבר לפני כן, ודרך אגב, לא מטעם פייסבוק, זה לא, הם לא יוציאו איזושהי תגלית חדשה. אני חושבת שהדבר המזעזע אצל פייסבוק זה עצם העובדה שהם עשו את זה, אבל מחקרים מכל העולם, בלתי תלויים ולא קשורים לפייסבוק, עשו ומצאו את אותם הדברים עוד קודם לכן.
לא, מרן, אני חושב שמה שהיה מעניין בעניין של המחקרים האלה, שמתוך התכתובות בתוך פייסבוק אנחנו רואים, שאחד, הם רואים את כל הנתונים, שתיים, עולות הצעות בתוך החברה שמאומרים איך אפשר להקטין את הנזקים, וההנהלה של פייסבוק דוחה את ההצעות האלה בגלל שזה לא ממקסם את הרווחים. אבל אם לחזור לדוגמה של מכוניות, של רכבים ולשיחה עם ענת, הרי זה בדיוק על מה שדיברנו בהתחלה. אנחנו לא מאפשרים לאנשים לנסוע מהר ככל שהם ירצו, אלא יש מגבלת מהירות. ולא רק שיש מגבלת מהירות, אלא אם אתה עובר את המגבלת מהירות, אתה עושה עבירה פלילית. כלומר, יש סנקציות מאוד חמורות, וכמובן אתה חייב חגורות בטיחות, ובכלל, תחום הרכב זה תחום עם אין סוף רגולציה. ומה אנחנו רואים באינסטגרם ובפייסבוק? שאין בכלל רגולציה על דבר שהוא לא פחות תשתיתי ובסיסי, לחיים שלך. אבל מירן, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. מה לפי דעתך ההבדל, כחוקרת של התחום הזה, מה לפי דעתך ההבדל בין אינסטגרם לבין סיגריות?
קודם כל, שניהם ממכרים, אוקיי? אני אגיד לך מה ההבדל. אני לא רואה משהו חיובי בסיגריות, מכיוון וגם סיגריה אחת לא טובה לבריאות. בעוד שמינון מסוים של אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, טיק טוק, וואטסאפ, לא רק שהוא לא מזיק, מחקרים מראים שהוא מועיל, אוקיי? עכשיו, אני נוטה לשער שאתה לקחת את קו הדמיון ששניהם מאוד ממכרים, אבל אני אתן לך עוד קו. אחד הדברים שמחברים בין סיגריות ורשתות חברתיות, זה שניהם מייצרים סטטוס חברתי. וכולנו מכירים בני נוער שכאשר כולם ביחד הולכים ומעשנים, אז הם מייצרים איזשהו סטטוס. הם שייכים לקבוצה מסוימת. יש תדמית למי שמעשן. גם להיות באינסטגרם, כשיש לך 500,000 עוקבים, או כשאתה מעלה תמונות מסוימות, או יש לך איזושהי אמירה, זה מייצר איזשהו מעמד. עכשיו, כמובן שכל אחד רוצה להשתייך. אז אני יכולה להגיד לך שהיום הייתי רוצה להאמין שלא צריך את הסיגריות, או שאתה תוכל לשרוד את חייך בלי הסיגריות. בעוד שרשתות חברתיות, ואתה אמרת את זה קודם לענת, זה משהו שהוא built in, אתה לא יכול בלי. עכשיו, גם סיגריות, גם רשתות חברתיות. בגיל מסוים, אין להם מקום, ולא אכפת לי מה הסטטוס החברתי, אוקיי? פה אני מתחברת גם לאמירה של ענת, שהייתה מאוד חד משמעית לגבי מה התפקיד שלנו בלהגיד לא, וגם אליך שאתה אומר, פה הרגולציה צריכה להיכנס ולהגיד, יש מקום שבו אני לא רוצה שזה יהיה אפילו נתון לבחירה.
אוקיי? אני רוצה רגע לקחת עוד זווית. גיא, בשיחה המקדימה עם איראן, אמרתי לה שבעצם אחת הטענות נגד אינסטגרם זה שיש שם מניפולציה. זאת אומרת, אם אתה מתענה בנושא אחד, תקבל אותו כל הזמן, בפייסבוק למשל, ובאינסטגרם אתה רואה כל הזמן תמונות, הנערות האלה ראו כל הזמן תמונות של נערות שהן יותר רזות ויותר יפות מהן, וזה אולי מה שיצר אצלהם איזושהי בעיה בדימוי עצמי. ואז היא אמרה לי, גם את, אם אני אשים לך שורה של תמונות בלי קשר לרשתות חברתיות, של נשים שהן רזות ו... צירות, זה יגרום לך לאיזושהי בעיה בדימוי עצמי. זאת אומרת שאם בן אדם הוא, יש לו אולי איזושהי בעיה של ביטחון עצמי, או נערה שיש לו יותר קשיים, היא תהיה יותר מועדת ליפול דרך הרשתות החברתיות. הבעיה היא בעצם לא בהכרח ברשתות עצמן, אלא באווירה חברתית שהיא אחרת לגמרי.
אני לא בטוח שזה נכון, בגלל שבכל זאת מה שעשה אינסטגרם, קודם כל העניין הזה של השוואה חברתית, כמובן היה קיים לפני הרשתות החברתיות, אלא מה? באינסטגרם ילדים יכולים להיות לפעמים שעה ביום, שעתיים ביום, ולפעמים גם 5 שעות ביום. כלומר, הפכו את הדבר הזה להרבה יותר חודרני ופולשני. אני אשווה את זה לנושא של הימורים למשל. פעם, כדי להמר, אנשים היו צריכים ללכת לקזינו. היום הסמארטפון שלנו, שאנחנו מתמכרים אליו, זה כמו שיש לנו את המכונת קזינו הזאת לכל אחד אצלנו בכיס. בין אם אתה מתמכר לרשתות חברתיות, או אתה מתמכר באמת להימורים באינטרנט. כלומר, המגע שלנו עם הסמארטפון, אנחנו יודעים שאנחנו נוגעים בכל אחד מאיתנו, בממוצע נוגע בסמארטפון שלו מאות פעמים ביום. זה לא בגלל שאנחנו בשליטה. אנחנו חייבים לגעת במכשיר הזה, כי ייצרו את המכשירים האלה ואת האפליקציות האלה באופן שאנחנו נתמכר. אז ברור שכל התופעות שאינסטגרם ופייסבוק מביאות אלינו היו קיימות קודם. אלא מה? זה העצים את זה בצורה דרמטית. עכשיו אני רוצה לחזור למירן לשאלה ששאלתי אותה על סיגריות ועל אינסטגרם. אז נכון, באינסטגרם וברשתות, בפייסבוק יש גם דברים חיוביים. אבל באינסטגרם ובפייסבוק וביוטיוב יש גם דברים שמעולם לא היו בעידן של בתי הקזינו והאלכוהול והסיגריות. ומה זה? זה אלגוריתם שמתאים לכל אחד את המוצר. כלומר, האלגוריתם אוסף עלינו מאות אלפי פריטי אינפורמציה, ומתרגט אותנו בדיוק לפי החולשות שלנו, וגם לא רק זה, זה דבר מאוד אינטימי, אנחנו נמצאים מול האינסטגרם, מול הפיד שלנו לבד, אנחנו לא עושים את זה ביחד. לדעתי כאן הנזקים הם יכולים להיות פוטנציאלית הרבה יותר עמוקים בגלל האינדיבידואליות הזאת, בגלל האטומיזציה הזאת, בגלל התרגות המיוחד שעושה האלגוריתם.
אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאת השימוש הטכנולוגי צריכים להתאים לשלב ההתפתחותי של הילד. ילדים לא מפותחים בצורה מותאמת לשימוש בפיצ'רים כאלה, כמו הוואטסאפ ואינסטגרם ומגוון דברים כאלה, בגילאי היסוד. זאת אומרת, בית ספר יסודי, זה שלב שאנחנו רואים ילדים לפעמים מכיתה א', ב', כבר מחזיקים את הפלאפון ויש להם את הוואטסאפ שלהם, והם כבר יודעים להגיע לכל מיני אפליקציות כאלה ואחרות. אבל מה שאנחנו יודעים שמבחינת ההתפתחות של המוח, ההתפתחות הנוירולוגית שלהם לא מותאמת להכלה של זה. עכשיו, לאיזה מצב אנחנו בעצם מגיעים? אנחנו מגיעים למצב שהטכנולוגיה מצידה קוראת ולומדת את הילד, אבל הילד מצידו לא יודע להכיל אותה, לא יודע, מה שנקרא, איזה טעויות הוא עושה, או איך הוא צריך להימנע. הוא עדיין נמצא במקום שהוא לא מבין רמזים שונים, או עמימות, או להבחין בין סוגי רגשות שמופיעים באימוג'יס שונים וכו'. ולכן, שים לב, מבחינתי, בית ספר יסודי זו ההזדמנות האדירה ללמד את הילדים, להכין אותם לשלב הזה, כדי שמבחינתי בכיתה ו' או בכיתה ז' יקבלו את הפלאפון ויהיו מוכנים לזה. אבל אנחנו לא מכינים אותם. אנחנו לא מכינים אותם בשום צורה, הם מקבלים את זה. השלב הזה, הטכנולוגיה קיבלה, איך לומר, את הלחמניה הכי טריה שאפשר. ילד שאפשר לנווט אותו ולהשפיע על המוח שלו בצורה הכי קלה ונוחה שיש. ולכן אני חושבת שהמאמץ, אם אתה שואל לאן צריך לכוון את הכוחות, צריך לכוון אותם לכיוון בתי הספר היסודיים, שבהם מבחינתי טכנולוגיה הופכת להיות כלי הכנה להכנה, ולא איזה יופי שיש קבוצות כדי להעביר מידע, כי מה לעשות, ילדים כבר באים עם פלאפונים, כי זהו שלב קריטי מבחינת התפתחות המוח, מבחינת ההתפתחות הרגשית וההכנה לגיל ההתבגרות וההתפתחות הבין אישית חברתית.
פייסבוק עצרה השבוע בעקבות התחקיר של הוול סטריט ג'ורנל את ההשקה של אינסטגרם קידס. הייתה אמורה להשיק מוצר חדש, אינסטגרם לילדים. עכשיו, שאני שומע את הצירוף המילים האלה, אינסטגרם קידס, האמת, אני די מזדעזע. זה מה שהילדים שלנו צריכים, אינסטגרם, מתחת לגיל 13?
אני אשאל אותך ככה, מתחת לגיל 13, למה הם צריכים פלאפון, אוקיי? זה יושב לי מבחינתי על אותו דבר. אני לא מבינה, ואני חושבת שגם ענת איתנו באותו מקום של הזה.
לא, אני חושבת שיש הבדל בין טלפון. הבן שלי בן 12 ויש לו טלפון, כי הוא מסתובב לבד בחוץ, וכן, אני רוצה להיות איתו בקשר. גם מילד בן 10 כבר מתחיל ללכת לבד, או לבית ספר, או חוזר מבית ספר, ואתה רוצה להיות איתו בקשר. ואני כן רוצה להגיד לך רק לגבי ההכנה הטכנולוגית, שבכל הנוגע לוואטסאפ, לפחות מהניסיון שלי, כן יש איזשהו ניסיון לחנך את הילדים להתנהלות נכונה בוואטסאפ, מה שלא קורה באינסטגרם ובשלב אולי.
כשענת מדברת עם הבן שלה בטלפון, או מסתמסת איתו, יש להם שליטה מלאה על כל החוויה הזאת. כשהבן של ענת או הבנות שלי משתמשות באינסטגרם, אין לנו, אין שום, לאף אחד אין שליטה. השליטה היחידה זה אלגוריתם של, של אינסטגרם, שיודע לטרגט את הנערים ואת הנערות האלה לפי החולשות שלהם. אגב, את אמרת שילדים לא יודעים להכיל ולהתמודד עם הדבר הזה. אני חושב שיש מספיק ראיות להגיד שגם מבוגרים לא יודעים להכיל את הדבר הזה. באותו תחקיר בוול סטריט ג'ורנל, מסופר על פוליטיקאים מכל העולם שפנו לפייסבוק ואמרו לה, תראו, אנחנו רואים שאנחנו צריכים לשנות את המצעים שלנו ואת המדיניות שלנו, כי אנחנו רואים שהדבר היחיד שהוא ויראלי בפייסבוק ועובד בפייסבוק, הוא תכנים מכתבים. וכמובן, אנחנו רואים שמה שיותר שקרי, מה שיותר מכתב, מה שמביא יותר זעם, הוא זה שנהיה יותר ויראלי. אני חושב שרוב המשתמשים בפייסבוק, ההבנה שלהם של איך עובד האלגוריתם הזה ומה האלגוריתם הזה עושה להם, היא די מוגבלת.
כן, מרגישה גיא שאתה מדבר מאוד על הנושא של ההתמכרות. ישנו מחקרים שגם אני שותפה בהם, מייצרים הבחנה בין שימוש התמכרותי לבין שימוש שהוא אינטנסיבי. ואני חושבת שההבדל הזה הוא הבדל קריטי לשיחה. כי כשאנחנו מן הצד מסתכלים על זה, אנחנו רואים את כולם. עכשיו לא נדבר אפילו ילדים או לא, למרות שילדים זה יותר מכאיב לנו, שעונים עם הפלאפון והראש כל הזמן תקוע בתוך המסך הקטן, כבר לא משנה למה, הם נראים אותו דבר. אבל אנחנו צריכים להבין, שימוש אינטנסיבי הוא שימוש שהוא יכול להיות מרובה, אפילו בתחושה של כמעט כל היום. אוקיי? אני כל היום בפלאפון, ילדים כאלה. שימוש התמכרותי הוא כזה שהוא לא בהכרח כל היום. הוא לא חייב להיות אין סוף שעות כמו שאנחנו בהכרח חושבים על זה. אבל אנחנו רואים את ההיבט הרגשי שלו. מה זה אומר? ואדם שכמעט כל היום נמצא בפלאפון יכול להגיד לך, כן, אני שם כי אני כל הזמן, אני מתפעל את האינסטגרם שלי או את הפייסבוק שלי או פעיל במיליון ואחת קבוצות בתוך וואטסאפ או כל מיני פעילויות כאלה ואחרות. אבל כשאני הולך לחוג הזה, לפגוש חברים, לטייל עם האלה, אני שם את הפלאפון בצד ואין לי דפיקות לב. אני מסוגל להכיל את זה, אוקיי? לעומת זאת, אותם אנשים שיש להם שימוש התמכרותי, הם לא בהכרח חייבים להיות כל הזמן, אבל מה שאנחנו רואים אצלהם, זה כשהם מתבקשים להתנתק, אנחנו רואים תופעות פסיכולוגיות קשות, אוקיי? אלה כאלה שהמחשבה עסוקה כל הזמן ברגע שהם התחברו מחדש. הם חווים תחושה של מתח ולחץ. הם יכולים להגיע למצב שהם ישקרו לקרובים שלהם, הם יתרחקו מהאנשים אם הם חושבים שיש סיכוי שזה יפגע בשימוש שלהם. זאת אומרת, אנחנו, המדד של זמן הוא לא המדד המכריע כמו שדיברנו בעבר. צריך להבין שאותם מכורים, מה שנקרא המשתמשים הבעייתיים, ומן הצד השני של הסקאלה, אותם אלה שלא משתמשים ברשתות חברתיות, סובלים מאותם קשיים חברתיים. אוקיי? לשניהם יש נתק חברתי. בעוד שהמרוויחים הגדולים חברתית, הם אלה שהם ה-intensive users, אלה שמשתמשים הרבה. כי הם, מצד אחד, יודעים כבר לשחות באוקיינוס החברתי הזה של הרשתות החברתיות, אבל לא לרמה כזאת שהם יהיו תלותיים בה.
אז מירל, אני רוצה רגע לפנות לרפה שנמצאת איתנו, ובואי, בעצם פייסבוק מגיבים לתחקיר הזה ואומרים שהתמונה שהוצגה היא בעצם תמונה חלקית.
כן, הם מנסים להתמודד כרגיל, כן, בביקורת עם תגובה מכחישה סלש עודפת. הם טוענים שהתחקיר של הוול סטריט ג'ורנל בעצם הכיל רק קטגוריה אחת מבין 12 שנבדקו במחקרים שלהם, וכאילו הוול סטריט ג'ורנל בחר להתמקד בהכי הכי שלילית, שזה דימוי גוף נמוך של נערות, כשיש עוד 11 קטגוריות שבהן הממצאים הם טיפה שונים. אבל בתכלס, כשצוללים פנימה, אז זה עדיין, יש המון השפעות שליליות, וכל הקטגוריות האלה, בודקות פומו ובודקות דברים שבאמת, אנחנו, אני, את בטוח, כולנו לא חווינו את הדברים האלה בתור ילדים. כשגדלנו ב עולמות עם טכנולוגיה.
את מתכוונת להגיד שאני מאוד עתיקה ולא היה.
לא עתיקה. בעשור הקודם, אנחנו באמת לא התמודדנו עם כזה שימוש אינטנסיבי בטכנולוגיות ופלטפורמות. אני מוצאת את עצמי, ממש כבר מתקשה לעבוד, בגלל שאני כל הזמן מתעדכנת ואני רואה את הפושים האלה רצים לי על המסך, קשה לי להבין מה חווה ילד שיש לו פחות כלים ממני להתמודד עם העומס הזה מול הפרצוף, איך הוא חווה את החוויה האינטנסיבית הזאת, ורק המילה פומו, היא מפחידה גם אותי, גם אני הייתי בפומו.
אולי צריך לתרגם את זה, להסביר את זה, לא כולם מכירים, פומו זה fear of missing out, זה פחד שאתה כל הזמן מפספס משהו.
גיא, מה אתה אומר על התגובה של פייסבוק?
כן, אז התגובה של פייסבוק הכל היא מעניינת והיא חשובה. הבעיה היא עם התגובות של פייסבוק כדלקמן. פייסבוק כל הזמן אומרת שהיא מוכנה לשתף את הציבור ומדענים, את הקהילה המדעית באינפורמציה הפנימית שלה. ואז מתברר שוב ושוב שפייסבוק משחררת נתונים רק שנוחים לה, וכל פעם שהיא נתקלת בפנים בנתונים שלא נוחים לה, היא יוצרת אותם. לפני חודשיים או שלושה, שורה של חוקרים מ-NYU, מאוניברסיטת ניו יורק, התפטרו, אחרי שהם סיפרו שפייסבוק אמרה להם, כמו להרבה מאוד מדענים, בואו תיכנסו, תראו אינפורמציה. אבל ברגע שהם ביקשו אינפורמציה מאוד מסוימת, שכנראה לפייסבוק לא היה נוח, אז אמרו להם, אנחנו לא יכולים לתת לכם את זה, בגלל שזה יפר את ההסכמות שיש לנו עם אחד הרגולטורים, עם ה-FTC. ואז הרגולטור הוציא הודעה ואמר, ממש לא, זה פשוט לא נכון. אז אנחנו רואים באמת שפייסבוק היא היחידה שיש לה את כל האינפורמציה האדירה. היא באמת יודעת איך האלגוריתם שלה משנה את ההתנהגות של מיליארדי משתמשים, והיא משחררת את הנתונים רק לפי מה שנוח לה. לפני כמה חודשים פייסבוק אמרה שהיא תפרסם מהם הפוסטים הוויראליים ביותר אצלה. והיא פרסמה את 10 פוסטים הוויראליים ביותר, ואחרי כמה זמן הניו יורק טיימס חשף שלמעשה הבדיקה הראשונה שעשתה פייסבוק כמה חודשים קודם לכן, מה הפוסטים הוויראליים ביותר, כללה גם פוסט שהתברר כפייק ניוז של רופא שאמר שהוא חלה בגלל חיסון לקורונה. אז מה עשתה פייסבוק עם האינפורמציה הלא נוחה הזאת? היא לא פרסמה, היא חיכתה עוד כמה שבועות, ואז פרסמה בדיקה על תקופה שבה לא היה פוסט מביך כזה בסירייה המובילה. אני רוצה לשאול אותך, ענת, בטרם אנחנו ממשיכים בשיחה הזאת, נדמה לי שיצא לך קצת לדבר עם אנשים שמתנגדי חיסונים, וראית שהם נפלו לתוך מה שאנחנו קוראים חלקם, לתוך rabbit hole, לתוך מאורת ארנב כזאת. את מרגישה שלאנשים האלה שהאלגוריתם של יוטיוב או אלגוריתם של פייסבוק הציף פתאום עוד ועוד אינפורמציה נגד חיסונים והציע להם להצטרף לקבוצות של מתנגדי חיסונים, את מרגישה שהאנשים האלה באמת בשליטה על הסיטואציה?
אני חושבת שמראש הם בחרו להיות במקומות האלה מתוך איזה מסע של שכנוע עצמי. גם לי גוגל ופייסבוק מציעים דברים, ואני בוחרת למה אני נכנסת ולמה אני לא נכנסת. גיא, אני לא אומרת שהם לא עושים מניפולציות, אני רק אומרת שזה לא שונה למשל מזה שכשאתה נכנס לסופרמרקט, אז דבר ראשון שאתה רואה זה את כל הפחממות, ויש לך ריח של בורקסים, וכולם עושים עליך מניפולציות, אז אי אפשר לבקש מכולם להגביל את עצמם, וצריך איזשהו...
תארי לעצמך, ענת, שלכל אחד שהיה נכנס לסופרמרקט, כל הסופרמרקט, כל המדפים, היו מאורגנים לא אישית, לפי מידע שהסופרמרקט אסף עליו, על החולשות שלו. זאת הדוגמה.
קודם כל זה קורה היום, קוראים לזה עגלה חכמה, זה כבר נכנס לישראל, ובעצם ברגע שאתה מגיע, אתה לוקח את העגלה החכמה, והוא מקפיץ לך לפי המחירות הקודמות שלך, מה אתה רוצה לקנות.
אתה גם עושה קניות אונליין. אז...
אתה גם עושה קניות אונליין, ואז הוא אומר לך, תשמע, אני מעלה לך רגע את הקנייה הקודמת, תראה אם אתה רוצה את זה.
אתם מדברים מנקודת מבט שלכם, אתם שוכחים שילדים באמת יש להם הרבה פחות כלים להתמודד עם פרסומת. כשאני נכנסת לעמוד שנקרא דיסקאברי, זה העמוד שגם עליו הוול סטריט ג'ורנל דיווח ששם נוצרות הבעיות. בעמוד הזה בעצם האלגוריתם פועל ביתר סעט, בעוד שבפיד את מקבלת את הדברים שאת בוחרת לעקוב אחריהם, בפיד שנקרא דיסקאברי, האלגוריתם מציע לך את הפוסטים שאקראית שאת תראי אותם. הוא גם מציע לך כל מיני דברים. אני, בתור אישה, בת 38, רואה אחרי גלילה באמת מאוד קצרה, של פעמיים אני מעבירה את האצבע, אני כבר רואה פוסטים שמעודדים אותי לעשות ספורט, ומראים איך בטן מלאה כזאת ושמנונית הופכת לרזה. זה הסרטונים שאני אחשפת עליהם. למה?
סליחה, מירן, מהנתונים שלכם, מה היכולת של מבוגרים להבין מדוע הם נחשפים לתכנים באינטרנט? האם אנשים מבינים למה היוטיוב מציע להם משהו מסוים?
זה לא נתונים שבהכרח אני אספתי, אבל אני סקרנית פה לגבי משהו שעלה. אם כל כך מפריע לרפה שזה המידע שהוצף מולך, למה את חוזרת לשם?
לדיסקאברי, זה חלק מהשימוש באינסטגרם, אני רוצה להיחשף לפוסטים חדשים, זה המהות של האפליקציה, אני פשוט לא מבינה למה מראה לי דברים שאני באמת לא חושבת שנכנסתי לראות כדי שהאלגוריתם יזהה את השימוש שלי וימשיך להראות לי פוסטים דומים. הוא פשוט מתעקש להראות לי דברים שאני לא כל כך מבינה מה הקשר בין הפוסט של בחורה שמנמנה עם בטן מלאה שפתאום היא מצטמצמת לרזה.
זה משהו שבעצם מעניין שקורה. השאלה היא מי שולט במי. ואני חושבת שלגיא יש פה את התשובה הברורה שלו שהטכנולוגיה שולטת בנו. שזה נכון חלקית, ואולי רפה פה אומרת, כן, הנה אני חוזרת לאותו מקום, ובכך גיא יגיד, הנה העובדה, רפה נחשפת למשהו שלא נחמד לה, ועדיין היא תחזור לשם, כי האלגוריתם מצליח, איך לומר, הכניס לה את הצורך הזה בצורה כזו או אחרת. אבל אם אתה, גיא, באמת צודק בתפיסה שלך, איך יכול להיות שיש כאלה שבכל זאת, איך לומר, נמצאים בקבוצת המאשנים ולא מאשנים, נמצאים בקבוצת חברי האינסטגרם, ווואלה, נכנסים פעמיים בשבוע, נכנסים לבדוק מה קורה. יש להם פייסבוק.
אז אני אגיד לך על זה שני דברים, מירן. אחד, ברור שלא כול, יש אנשים שיש להם יכולת יותר להבין מה קורה, למה הם נחשפים והם יותר בשליטה, ויש אנשים פחות. אבל יש דבר שאנחנו די מתעלמים ממנו בכל השיחה שלנו. אנחנו רוב הזמן מדברים בשיחה שלנו על ההשפעה של הדברים האלה ברמת האינדיבידואל. אבל יש דבר שקוראים לו השפעות שליליות חיצוניות, שהוא הרבה יותר משמעותי. מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שאני, כאשר אני גולש בפייסבוק ובאינסטגרם, אני בשליטה מלאה, ולא נגרם לי שום נזק, ובסך הכל יש לי רק תועלת. אבל אני, כאשר אני חלק מקבוצה גדולה, ופייסבוק אוספת עליי אינפורמציה אדירה, פייסבוק יכולה לתת את האינפורמציה הזאת לכל מיני גורמים שיכולים להשפיע על קהלים מאוד גדולים. על מה אנחנו מדברים כמובן? אנחנו מדברים על תופעת קיימברידג' אנליטיקה. מה זה אומר? שברגע שנאסף אינפורמציה על מאות מיליוני או עשרות מיליוני אמריקאים על ההתנהגות שלהם, אז חלק מהאינפורמציה שנאספה מהאנשים האלה זה באמת אנשים שהיו בשליטה במה שהם עשו בפייסבוק. אבל זה אפשר לגורמים פוליטיים להשתמש באלגוריתם הזה כדי לטרגט באמצעות פרסום אנשים ולהשפיע על העדפות הפוליטיות שלהם על הבחירות. ואנחנו רואים שהפוליטיקה משתנה בגלל איסוף המידע העצום הזה, ותחומים רבים בחיינו. הנטייה היא תמיד, כל אחד אומר, מסתכל על עצמו כאינדיבידואל מה הנזק או התועלת שנגרם לי מפייסבוק. אבל כחברה, אני חושב שהנזקים הפוטנציאליים שיש לפייסבוק על זה שהיא אוספת אינפורמציה עלינו מבלי שרובנו מודעים לכך, יכולות להיות לזה השפעות בזירה הפוליטית ובזירות אחרות, השפעות מאוד שליליות.
אני מסכימה איתך. עכשיו בוא נראה, אם משהו עובד כל כך טוב בצד השלילי שלו, אני אומרת, אפשר גם להפוך את זה. זאת אומרת שכמו שאתה רואה שיש אפשרות להפצת פייק ניוז ותנועות קשות מאוד שייצרו קוטביות וקיצוניות למקום אחד, שים לב לתנועות שמנסות לשנות את השיח לכיוון אחר. אנחנו רואים גם תנועות שלמות של שינוי השיח על דימוי גוף ועלות תמונות שהן לא מרוטשות, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק ובעוד פלטפורמות אחרות, מתוך מקום שאם נשנה את השיח, אפשר לקחת את זה גם למקום שונה.
מירן, אני מסכים לחלוטין שאפשר לקחת את זה, אבל מה שאנחנו רואים מ-10 שנים בהם הרשתות החברתיות הן כל כך דומיננטיות, ומה שאנחנו רואים מתוך האינפורמציה הפנימית, מתוך פייסבוק, זאת שראינו בוול סטריט ג'ורנל בתחקירים אחרים, שהם, ההנהלות של החברות האלה רואות, שאם אתה רוצה למקסם הכנסות, אז אתה צריך לקדם רעל, כיתוב ושקרים. אז אם אנחנו נתיר לכוחות השוק לפעול כאן, אל תצפי שפייסבוק תמצא פתרונות איך לקדם את היתרונות האלה שאת מדברת עליהן.
לא, פייסבוק לא תעשה את זה. מי שצריך לעשות את זה, זה בדיוק אותה חברה שאנחנו רוצים שתעבוד ביתר סט לכיוון הזה. ואנחנו, ופה זה גם קצת עניין של זמן. כי תראה, השיחות שאנחנו מנהלים היום לא נוהלו לפני 5 שנים ולפני 10 שנים. זאת אומרת, המודעות עולה, רמת הביקורתיות עולה, וגם ההבנה של כוחות השוק הווירטואלי היא הבנה אחרת. אוקיי? מי שלא מדביק את הקצב, זה מערכת החינוך.
זה בדיוק הבעיה. זאת בדיוק הבעיה, מרן. הטכנולוגיה שואטת קדימה, זה התפקיד שלה. התפקיד שלה הוא להמשיך ולאסוף עוד ועוד ויותר, וזה מפלצת שמזינה את עצמה מאוד כאלה ועוד כאלה. הילדים, לעומתנו, יותר קשה להם להתמודד גם עם ההצפה הזאת וגם עם היכולות האלה. אני לא מדברת בכלל על מערכת החינוך, שכבר הוכיחה כל כך הרבה פעמים שלא רק שהיא לא בקצב, המורים לפעמים זה אפילו הפוך. זה מביך לתלות עליהם את האחריות הזאת ללמד ילד איך להשתמש.
נכון, אני אגיד לך משהו, המורים, לצערי גם חלק מההורים אולי, לא מספיק מבינים בטכנולוגיה בשביל שתהיה להם את היכולת לחנך וללמד. הילדים בשלב מסוים גוברים עליהם ביכולות,
גם דרך אגב, לגבי סמארטפונים, הרי אנחנו מדברים על סמארטפונים, כל האפליקציות האלה קיימות גם בווב, והילדים נמצאים היום רוב הזמן מול המחשב, מול המסך, כשהם לומדים, והם פותחים עוד מסך, ובמסכים האלה הם עושים עוד פעולות, שזה כולל אינסטגרם ופייסבוק ווואטסאפ.
סוד ידוע בסיליקון ואלי, בעמק הסיליקון, הוא שהבוסים של חברות הטכנולוגיה הגדולות, המנכ"לים והבכירים שם, לא מרשים לילדים שלהם להשתמש באפליקציות האלה ולהיות ליד המסכים האלה. למה? כי הם יודעים איך, משתי סיבות. אחד, הם מבינים בדיוק איך המסכים האלה ואיך האפליקציות האלה מתוכנתים ומעוצבים כדי לייצר התמכרות. ושתיים, הם גם אנשים כנראה שבגלל מעמדם החברתי והכלכלי המיוחד, גם יש להם יכולת להטיל מין סנקציות כאלה חריפות על בחלק מהמקרים, על הילדים שלהם. אני חושב שרוב ההורים התקשו יותר להגיד לילדים, כולם יהיו עם מסכים, אתה לא תהיה עם מסך. אולי לסטיב ג'ובס קל יותר להגיד לילדים שלו את זה.
אני רוצה פשוט להתקדם לעוד שלב ולשאול אתכם, באמת, מה הפתרונות בעיניים שלכם? אז גאה, אתה אומר רגולציה, מה המשמעות של זה?
אני חושב שכל האינפורמציה שאספה פייסבוק וגוגל והמונופולים הדיגיטליים עלינו, היא אינפורמציה לא פרטית שלהם, זה אינפורמציה שהם לקחו מאיתנו בצורה שלא הבנו שאנחנו נותנים להם את זה, הרי אנחנו תמיד הרי עושים accept, accept, agree, agree, ואנחנו לא באמת מבינים, וגם אין לנו אופציה אחרת אם אנחנו רוצים להשתמש במכשירים האלה. האינפורמציה הזאת היא ציבורית. אנחנו לא יכולים לאפשר מצב שבו ל3-4 חברות אספו אינפורמציה אדירה על ההרגלים ועל ההתנהגות של מיליארדי אנשים, וזה יהיה רכושם וקניינן פרטי. זו צריכה להיות אינפורמציה שפתוחה לרגולטורים, לממשלות וכמובן לחוקרים. קודם כל אנחנו צריכים להכיר את האינפורמציה הזאת. ברגע שיהיה לנו נגישות מלאה לכל המידע הזה, גם נוכל לעשות רגולציה הרבה יותר אפקטיבית. כלומר, נוכל לבוא לפייסבוק ולהגיד לה, האם האלגוריתם שלכם ממקסם בכוונה כיתוב ושקרים והתמכרות, ואם אתם רוצים לעשות אלגוריתם הזה, קודם כל אנחנו אולי נגביל אתכם, ודבר שני, אנחנו ניקח מכם את ההגנות המיוחדות, את הסובסידיות האלה שנתנו לכם. כידוע, נתנו לפייסבוק הגנה מכך שאי אפשר לתבוע אותה על התכנים השקריים. אי אפשר לבוא היום לפייסבוק ולהגיד, נגיש נגדכם תביעה ייצוגית על זה שגרמתם אולי למותם של הרבה מאוד אנשים בגלל התכנים שהפצתם בנושא של מגפות או דברים אחרים, כי לפייסבוק יש בחוק הגנה משפטית מהתכנים, כי היא אומרת, זה לא התכנים שלי, אני רק הפלטפורמה. אנחנו יכולים בהחלט להגיד לפייסבוק שאם את מתכנתת ומעצבת אלגוריתמים שמבוססים על התמכרות, שנאה וכיתוב, אנחנו נגביל אותך וניקח ממך את ההגנות המשפטיות האלה.
אוקיי, מירן, מה הפתרון שאת מציעה?
אני רוצה להגיד לכם, קורה משהו עוד לפני ההתמכרות של הילדים, ואני חושבת שזה הגאוניות בדבר הזה. ההתמכרות היא קודם כל של ההורים, בזה שהטכנולוגיה נתנה להם שקט. נתנה להם שקט. ברגע שאפשרנו למבוגר בבית להבין שהמכשיר שאצלו שמיועד על פי כל חוק שתרצו, הוא מיועד למבוגרים. 13 ומעלה, 16 ומעלה, כל תקנון והשם שלו, לגילאים יותר מבוגרים ממה שיש לו בבית. אבל ברגע שההורים הבינו שברגע שהם יתנו את המכשיר או פלטפורמה כזו או אחרת, טכנולוגית, לא לגיל הילדים שלהם, יתנו להם, הם הרוויחו שקט, אותם הורים יתמכרו לשקט הזה. הם אלה שהתמכרו קודם. אחר כך העבודה בלגרום לילדים להיות מכורים, טוב, תשמעו, זה קל. זה באמת מה השיעור ראשון של כל מתכנת, ומהר מאוד הגיעו לזה. אנחנו צריכים איכשהו להחזיר קצת את הרעש לבית. ולהגיד לך שזה הפתרון, זה יהיה מאוד קשה להוציא אנשים מתוך האזור הכל כך נוח לו.
יכול להיות מירן שזה הרבה יותר מפתרון אחד. רפה, מה את חושבת?
אני מאוד סקפטית. אני כבר 7 שנים מסקרת את תחום הטכנולוגיה, ופייסבוק תמיד הייתה שם, תחת הסיקור אפילו, זה רק הלך וגבר. עכשיו אני מבינה בדיעבד שכשהתחלתי לסקרת התחום, זה היה בשיא הפעילות של קיימברידג' אנליטיקה, וחברה הזאת, תמיד שהייתי צריכה להעביר להם שאלות, תמיד כששאלתי שאלות ורציתי להבין על דברים שקורים, נתקלתי הרבה פעמים, או בעיקר בשקט, הם לא מנדבים מידע. הם לא שקופים, הם אף פעם לא שקופים. הם ניסו לשבור את זה אחרי קיימברידג' אנליטיקה, את התדמית הזאת של אנחנו לא חושפים שום דבר, אנחנו לא נותנים שום מידע, מותר לנו הכל, ואנחנו פועלים פשוט במפלצתיות כזאת. אנחנו עושים, אתם תשתמשו. לא רוצים להשתמש? אל תשתמשו, מישהו מכריח אתכם. זאת הייתה מין תשובה כזאת שנזרקה.
מה את חושבת שהפתרון היום?
הפתרון הוא להכריח אותם לשקיפות. אני חושבת שכל דבר שהם מפתחים היום, צריך לעשות בקוד פתוח וברור לציבור מה נעשה, מה הכלים שמפתחים, מה הולך להיות השימוש של זה, איך זה השפיע על החיים שלי, כי ככה, כשהכל נעשה בחושך ואני לא יודעת מה הולך ללחות עליי, ורק עוד 3-4 שנים אני אגלה בדיעבד, כשיהיה מחקר ואיזשהו תחקיר שפתאום יגלה לי דברים שהם ידעו לפני 3 שנים, אז יופי, אז לא עשינו כלום בזה. אי אפשר להכריח אותם לשקף דברים, אז בגלל זה אני מאוד סקפטית.
ויש גם את התוספת שלי, מצטערת גיא, שזאת האחריות האישית.
אני יותר אופטימי מרפאלה. אני חושב שאנחנו נראה בכל העולם שממשלות ורגולטורים ופרלמנטים ואקדמאים ועיתונאים ישימו את פייסבוק ואת גוגל ואת יוטיוב, יהיה פוקוס מאוד גדול עליהם. אנחנו נראה תוך שנים חקיקות בכל העולם על זה. יש סיכוי גם שאנחנו נראה מפרקים את החברות הענקיות האלה בגלל הכוח הכלכלי והפוליטי האדיר שלהם.
גיא, נראה מישהו מהם משלם מחיר אישי?
אני חושב שכן, אני חושב שיש סיכוי שיתחילו להעביר גם את המאבק הרגולטורי בבוסים של החברות האלה מהמסלול האזרחי גם למסלול הפלילי. לדעתי חלק מהפעולות של המונופוליזציה שעשו החברות האלה בשנים האחרונות נופלות תחת עבירות פליליות על חוקי ההגבלים העסקיים השונים, פשוט בגלל הכוח הפוליטי שלהם ובגלל נורמה ב-10-20 שנים האחרונות שלא מגישים כתבי אישום פליליים נגד מנכלים של חברות גדולות, ממשלות נמנעו מזה, לא בטוח שזה יהיה הדבר שיקרה גם בעתיד. הדרך להילחם בחברות האלה היא לא שונה ממה שעשינו מול הנושא של אלכוהול או מול הנושא של סיגריות. אחריות אישית לא תספיק כאן, מה שאנחנו נצטרך זה שינוי בכללי המשחק. רפאלה, אולי תשתפי אותנו בימים שבהם היית מנותקת מוואטסאפ? האם הרגשת שאת בשליטה?
גיא, אתה לא ראית את זעקות השבר שלה בטוויטר?
לא רק בטוויטר, גם הסתובבתי פה במערכת, ואני חושבת, באמת, לא חוויתי חוויה כזאת אף פעם. ואני למדתי כן להיות משתמשת חכמה בטכנולוגיה, בסמארטפון, להיות שבועיים בלי וואטסאפ, זה לא משהו שאף אחד כנראה יכול לדמיין. מה זה, אז אפילו לפומו, זה הרגשה של שיתוק, זה הרגשה של חוסר אונים, זה כן דיכאון, זה לא איזה דיכאון, עכשיו אני הולכת להתאבד, אוי ובוי, אני לא יכולה לחיות את החיים האלה. זה פשוט חוסר תפקוד, זאת פגיעה במקצועיות שלי, וכשאני פונה לפייסבוק, אז כל מיני תשובות מאוד 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 מגמגמות ומאוד לא ברורות, ואנחנו מטפלים, עכשיו, אני גם רואה שמטפלים בי בצורה שכנראה יתר האנשים שאי פעם נחסמו לא היו מקבלים את היחס הזה, כי אני עיתונאית. ובסוף בסוף, אחרי שבועיים, לקבל תשובה שזאת הייתה תקלה טכנית, אני קשה לי גם להסביר כמה, איזה זלזול באינטליגנציה. תקלה טכנית, יש לכם כמעט 2 מיליארד משתמשים בוואטסאפ. אני תקלה טכנית מתוך, אחת, מתוך 2 מיליארד, אני תקלה טכנית, זה נראה לכם שאפשר לענות תשובה כזאת לבן אדם? זה רק מראה, מה זה חוסר שקיפות? זה רק מראה כמה החברה הזאת לא באמת מעניין אותה. אנחנו יושבים וצועקים ומבקרים.
ענת, מה את מציעה לרפאלה לעשות במסגרת האחריות האישית?
כן, ענת.
ענת, מה היית מציעה לרפאלה לעשות? היא נותקה מוואטסאפ, וואטסאפ למיטב הבנתי, זה מונופול. מה היית מציעה לרפאלה
לעשות במסגרת הרגולציה?
שאלה מצוינת. במסגרת הרגולציה, ענת, מה שאני מציע הוא שלא יכול להיות מצב, ברגע שתהיה רגולציה של אינטר-אופרביליות, אין מצב שבה רפאלה תהיה מנותקת. מה שרפאלה תוכל לעשות, כאשר תהיה אינטר-אופרביליות, היא דבר מאוד פשוט. היא מה שאנחנו עושים יום-יום שאנחנו משתמשים בפלאפונים שלנו, בסמארטפונים שלנו. רפאלה תוכל להיכנס לאפליקציה אחרת, מתחרה בוואטסאפ. לאפליקציה הזאת יהיה את כל את כל הקונטקטים של רפאלה, והיא מיד תוכל להמשיך להיות בקשר עם כל החברים שלה שנמצאים בוואטסאפ, בצורה שלא היא תבחין בזה שהיא נותקה מוואטסאפ ולא החברים שלה.
יש לך תשתית של טלפון קווי, בזק? מתקשר, הוא יכול להתקשר לסמארטפון שלך, נכון? את יכולה להתקשר מסלקום לפרטנר, לפלאפון, לבזק. אותו דבר, שכל הפלטפורמות ידברו אחת עם השנייה. למה אני כלואה בתוך וואטסאפ לבד? לבד בחושך.
תארי לעצמך שענת, המודל של פייסבוק הוא בעצם מודל שאומר שמנויי פלאפון יכולים להתקשר רק למנויי פלאפון, ומנויי סלקום רק לסלקום. זה אבסורד מוחלט, אף אחד לא מעלה על הדעת. המקום היחיד שבו אנחנו מוכנים לקבל את זה, זה בוואטסאפ.
אמרתי לך גם קודם שזה שילוב של כמה דברים, ולא רק פתרון אחד.
והעולם לא יודע להתמודד עם ענקית מטורפת כזאת, כמו פייסבוק, שהיא פשוט שולטת בתקשורת היום. זה הכלי תקשורת הכי גדול בעולם.
תודה רבה, מירן, תודה רבה, רפאל גוכמן.
תודה לכם. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.